ערב טוב. נעסוק היום בתורתו של אור החיים הקדוש, שהיום היה יום פקודתו, שנפטר בשנת תק"ג בגיל 47, ומנוחתו כבוד בהר הזיתים. בשנה האחרונה לחייו הוא נאלץ לברוח קודם, כמה שנים קודם, ממרוקו. היה גר בעיר סלי, מחמת הלשנות ומאסרים שהיה בהם, וברח דרך לוב, בסוף הגיע לאיטליה, שם כתב פירושו, פירוש אור החיים, כמו שכתוב בהקדמה, שירי איטליה שתמכו בו, ומשם יזם, כי אמר, אוויר ארץ העמים טמאה, לא רק כפר ארץ העמים, ועלה עם קבוצת תלמידים שהצטרפו אליו מאיטליה, ואנשי ממון שתמכו בו לפתוח ישיבה בירושלים. ואכן הוא עלה לירושלים ופתח ישיבה, ישיבה שעסקה בחלק הנגלה, עלה ירושלים, ועד היום רואים את הישיבה מעל רחוב חב"ד בעיר העתיקה. לצערנו, בין התלמידים היה גם הרב אחידה, אומר, וזכיתי בשם הגדולים, הוא כותב, וזכיתי ללמוד מפי קודשו תורה, והיה ליבו מבעית בתלמוד, כך הוא מתאר. הרב חידה שהיה גאון עצום בעל זיכרון פנומנלי, הרי הוא הסתובב בכל אירופה והיה בכל הארכיונים ובתי הנכוחות, ראה את כל הספרים שנעלמו בלונדון ובאיטליה, בכל מקומות ביקר וצילם כאילו בעיניים, אחר כך כתב יותר מ-100 ספרים, היה לו ראש גאוני, משהו לא נדיר. והוא אומר על אור החיים הקדוש, שזכה ללמוד שנה אצלו בירושלים, והיה ליבו מבעית בתלמוד. היה מבהיל לראות את ההיקף ואת העומק ואת הידיעה. אחרי שנה מאז בוא לירושלים, נפטר לבית עולמו ומנוחתו כבוד בהר הזיתים ליד קברו של הפרי חדש על השולחן ערוך. אנחנו נראה היום ביאורו למה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. אבל לפני כן הערה שהוא מביא בכל הפרשה מלאה הרבה הרבה רעיונות פנימיים וגבוהים מאוד, כמו כן פרשנות מיוחדת. כתוב אל מוציאם ממצרים. מוציאם היה צריך להיות כתוב הוציאם בלשון עבר. למה אמר מוציאם? הגמרא דנה בזה. אומר כאן האור החיים הקדוש, נראה לי לומר על דרך אומרם, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, הרגשת השחרור מעבדות לחירות צריכה, כל יהודי צריך להרגיש כאילו הוא, כל החוויה של ליל הסדר בנויה על העניין הזה. אבל הוא מסביר שיש כאן עניין נוסף. יש כאן תהליך. כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהטומאה. יותר ויותר, למרות שבעין רגילה, יאמר האומר, היום העולם מלא קליפות, יש כל מיני כוחות טומאה. אבל בתהליך היסטורי מתמשך מאז מצרים, מאז השיעבוד של אומות העולם לעבודה זרה המגושמת, העולם מתקדם הרבה בחוכמה ובמדע ובהבנה לקראת הימים שבהם והיה השם למלך על כל הארץ. אז בעצם בכל ליל סדר רואים את ההתקדמות ולראות כיצד מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים כוחות קדושה בעם בני ישראל. והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים. והוא אומרו אל מוציאם, כי לא יציאה ראשונה בלבד מתומת ממתת שערי תומה שבמצרים, אלא בכל שנה ושנה מוציאם יותר ויותר מטעות האנושות מאז אנוש שאז אוכל לקרוא בשם השם. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. בפסוק הזה מופיעים שני ביטויים כפולים. מה טוב הוא עליך יעקב וישראל. אז יש יעקב ויש ישראל. יש אוהליך ויש משכנותיך. אז מה החיבור בין שני הדברים? אנחנו יודעים, אור החיים הקדוש, תעיינו פרשת ויחי, בתחילת פרשת ויחי, מסביר, השם של יעקב אבינו היה כפול, יעקב, אחר כך ניתן לו שם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. והשם ממשיך ללוות אותו, למרות ששינו את שמו, אבל זה לא כמו אצל אברהם, שמי שקורא לאברהם בשם הקודם אברהם, עובר בעשה. לא ייקרא שמך אברהם, כי אם אברהם, אבל צל יעקב לא כן. שם בפרשת ויחי, אומר האור החיים הקדוש, יסוד. הרי לא רק יעקב אבינו, ישראל, שהשלישי שבאבות, מדברים גם עם ישראל נקרא על שמו. פעמים נקרא בית יעקב, לכו ונלך, ופעמים הוא נקרא ישראל, או בית ישראל, או עם ישראל. אז הבחינה היא כזאת, עם ישראל נקרא יעקב כשהוא נמצא בהידרדרות רוחנית, או בגלות, או בצרות. והוא נקרא ישראל כשהוא במעלה, כשהוא מתעלה במצוות ובמעשים טובים, כשיש בו הצלחה בחיים, שיצא מן הגלות הוא נקרא ישראל, והוא מעריך להוכיח על פי פסוקים. אותו דבר אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו לא שייך להגיד שהוא חטא. אז כשהוא היה במצב של שמחה, במצב של הצלחה, תמיד הוא עוקב פסוק אחרי פסוק, יופיע השם ישראל. וכאשר הוא מופיע הפסוק, וכאשר מצב של יעקב אבינו הוא חז ושלום בצער, מכירת יוסף וכדומה, או בקשיים, או בחוסר הצלחה, אז יופיע השם יעקב. כך הוא מעריך בתחילת ויחי. לפי זה, כמו כן, הביטוי אוהל ומשכן. אוהל זה דבר הרי, משכן זה דבר קבוע. מה טוב הוא אוהליך יעקב. האוהל מסמל את עם ישראל שיושב ועוסק בתורה, אבל בבחינת תורה ומלאכה, כן? עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי, זה המסלול של יהודי, אבל הם המסלול הרגיל. ויש מסלול למיוחדים שזה משכן, משכן זה קביעות, זה לא כמו אוהל, דבר קבוע. בלשונו הזהב של הכלי הקר, סליחה, של אור החיים הקדוש, אז הוא אומר כאן, מה טוב הוא עליך יעקב, לפי שיש בישראל כת שקובעים עיתים לתורה, לא לומדים כל היום. נגיד, עובדים 3-4 שעות, ושאר הזמן לומדים, קובעים עיתים בבוקר כמה שעות, בצהריים, בערב, אבל אין כאן לימוד מבוקר ועד לילה, זוהי בעצם המעלה החשובה גם של עם ישראל. לפי שיש בישראל כת שקובעים עיתים לתורה, זמנים, וכת שעוסקים בה יתד הקבועה, מאידך יש כאלו יתד הקבועה, בקביעות, בלי הפסקה, ושניהם רצויים, כנגד בעלי עיתים, אלו שקובעים זמנים, אמר מה טוב הוא אוהליך יעקב, הם לא במעלת ישראל, שזה השם של השבח, מה טוב הוא אוהליך, אוהליך זה ביטוי של לא בית קבוע כמו משכן, זה ארעי, אבל גם זה טוב ונפלא, אין טוב אלא תורה, הרי זה השאיפה, זאת השאיפה שלנו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, אבל אילו נקראים מה טוב הוא עליך יעקב, אפילו אילו שעוסקים במלאכת הקיום, אם הם יודעים להצרף לזה את לימוד התורה, מה טוב הוא עליך יעקב. אבל משכנותיך, אלו שיתד הקבועה שקובעים עיתים לתורה, משכנותיך ישראל. הם נקראים בשם ישראל ושם השבח. והוא מביא כאן שהביטוי מאוד מעניין. כנחלים ניטאיו, יש כאן ארבע סוגי משלים לאלו הצדיקים. מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאיו, אחד, כגנות עלי נער, שתיים, כההלים נטע השם, שלוש, כארזים עלי מים. מה זה הדימויים האלו? אז אומר כאן אור החיים הקדוש, שזה בעצם אפשר לפרש שהכתוב מדבר כנגד דלת כתות הצדיקים שיש בעם ישראל. כת ראשונה, כשמואל הנביא, שהיה מסובב בכל ארץ ישראל, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. שמואל לא היה מחכה שיבואו התלמידים לישיבה. כל שנה סובב שנה שלמה עם הסקה שלו, ומלמד תורה כפר אחרי כפר, עיר אחר עיר, מקים שם ישיבות, מקיל קהילות, ויודע שהוא בכל מקום שהוא מגיע, הוא מדליק את הניצוץ, ואחר כך יש המשכיות. ופעם בשנה חוזר לביתו ותשובתו הרמתה ברמה. אז זה תלמיד חכם שלומד ומלמד, אבל לא מסתפק עד שיבואו אליו. הוא יוצא לשטח, הוא מסבב כדי להפיץ תורה, ישיבה, מכון, יצא בשבת הקודמת, היה בחינה של שמואל הנביא. הבחינה השנייה זה אלו אנשי סנהדרין גדולה שיושבים בלשכת הגזית. גם הם מלמדים תורה לעמו ישראל, משיבים תשובה, משם יוצא תורה לישראל. אבל שם הסדר הוא מי שבא אליהם, הם מלמדים אותו, הם מכינים את הקדר של דיינים בכל המקום, הם עונים תשובות שלא באו על פתרונם, אבל מי שלא בא לא מקבל. זה גם מעלה גדולה. לומדים ומלמדים, כמו הוא אומר, קטה עומדת בלשכת הגזית, העוסקת בתורה ובהוראה כידוע, והיא בגדר ראשון עצמו שלומדים ומלמדים, אלא המבקש השם, מי שרוצה את הרב יבוא אליו. זה לא כמו שמואל. אם התלמיד לא בא לרב, אז הרב בא לתלמיד. לא נגיד את המשל בפי המון, כן? אבל אלו שבסנהדרין זה גוף אחר, זה מסלול אחר. שם הסיפור הוא שהם פתוחים בלי שעות. כל מי שרוצה לבקש את השם בא, הם עונים ומלמדים. אבל מי שלא בא, יפסיד. כת שלישית, אלו שנמצאים בלשוננו במגדל השן. הם יושבים בתוך בית המדרש ולומדים כל הזמן, שנים על גבי שנים, דמויות מיוחדות שצריך את זה בעם ישראל. אבל חסר להם את ללמד, חסר להם את הבסיס של שמואל הנביא ושל הכת השנייה, אבל גם הם יש ערך גדול. לא כמו שאומרים, מה יהנו לרבנן, מה מועיל לי שיושב חכם ויושב ולומד תורה. חז ושלום. להשכיל להבין אמרי נועם, אז אם כן, לומדת לעצמה. והכת הרביעית זה אלו שלומדים ועוסקים זבולון, שמחזיקים יד הלומדים. אז הדמיונים, הוא קורא לזה דמיונים, המשל בפסוק, אז כנגד הכת של שמואל, כנחלים ניטאיו, כמו נחל שלא מספק מים במקום מסוים, הוא זורם באפיק, לכל המקומות מגיע מים. לא מחכים עד שתבוא עם המיכלית לשאוב מים. אתה, הנחל עצמו מגיע לכל הפינות. משם כל אחד שואף את הדלי. כן? וכנגד הכת שנייה אמר, כגנות עלי נהר. גן הזה נטוע, מי יזכה לפירות? מי שיבוא. הגן פתוח, תקטוף כמה שאתה רוצה פירות. זה כמו הסנהדרין שיושבים בלשכת הגזית. הכת השלישית, זה כתוב, שכההלים נטע השם, אלו שלומדים לעצמם ולא משפיעים, כמו יעקב אשתם יושב אוהלים, סגור בתוך האוהל, איך אומרים, לא יצא מהאוהל. אמר לשון נטייה, כנטייה הזאת, שכל שהיא מתיישנת מוסיפה שורשים, היא מתחזקת בעצמה, והכוח העצמי הזה של לימוד תורה, הוא משפיע על כולם, מאיר מתוך הפינה הזאת שהוא יושב ולומד כאילו לא במגע עם כולם. כי ככל שהוא לומד יותר ומתגדל יותר כמו העץ הזה, כל זמן שמעריך בעסק התורה מוסיף להשריש בה. כנגד כת הרביעית אמר כארזים עלי מים. מה זה ארז? מתנשא לגובה. כמו השירי העם בעלי קומה, בעלי כוח וגבורה בעולם הזה. אבל אין להם פירות. הפירות שלהם זה בכסף שהם נותנים ללמוד תורה, גם הם נקראים הכת הצדיקים. וכל זה הפסוק אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. נזכה גם בדורנו יותר ויותר מתרבים ספסלי בית המדרש, השילוב בין תורה ועבודה במובן השלם שלה, ונזכה כולנו לראות בגאולת עם ישראל בקרוב. ערב טוב.